מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום לכולכם, שלום לכולכן. מה שלומכם? תודה שהצטרפתם אלינו. כאן שמואל רוסנר ואתם עם הכיפות והשואל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. נניח שנגזר לכם להחליט, ונניח שיש לכם כמה אפשרויות. נדייק, 4 אפשרויות. במקרה הזה, 4. תוכלו להקים ממשלה של הליכוד עם כחול לבן, או ממשלת ימין וחרדים, או ממשלת ליכוד וכחול לבן עם חרדים, או ממשלת מרכז שמאל וחרדים. במה תבחרו? 4 אפשרויות. רגע, אתם בטח כבר צועקים, מה כחול לבן? זו מפלגה שכבר לא קיימת. נכון. אנחנו מצטטים כאן משאלה ישנה בסקר ישן, ישן במונחים של הפוליטיקה הישראלית, 2019. אבל נמשיך איתו רגע וננסה אפשרויות אחרות. שוב, אותן מפלגות, אבל אפשרויות אחרות. הפעם רק 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, ממשלת אחדות. אפשרות שנייה, ממשלת ימין. אפשרות שלישית, ממשלת שמאל. מה תאמרו עכשיו? שתי השאלות הללו, שתיהן נשאלו, אחת בסקר של קמיל פוקס בערוץ 13, היום נזכיר לא מעט את קמיל פוקס, שהלך לעולמו לפני כמה שבועות, השאלה השנייה נשאלה בסקר של מאגר מוחות. התוצאות, אפילו שהן ישנות, התוצאות מעניינות וגם רלוונטיות משום שהן חושפות יותר מטפח מהאופן שבו תפיסת המציאות והאפשרויות הגלומות בה, זוכרים בתסריט הראשון 4 אפשרויות, בתסריט השני 3 אפשרויות אחרות, כל אלה משפיעות על הבחירה הפוליטית שלנו. מהסקר של קמיל פוקס עלה, שיותר מ-60% מאזרחי ישראל רצו ממשלת אחדות, רצו, משנת 2019. כמחציתם בחרו באחדות ללא חרדים, ועוד 13% באחדות עם חרדים. מהסקר של מאגר מוחות הצטיירה התמונה הפוכה. פחות מרבע מהישראלים, 23%, רצו ממשלת אחדות. קבוצה גדולה הרבה יותר, 41%, רצתה ממשלת ימין, וקבוצה גדולה קצת יותר מהראשונה, 26% העדיפה ממשלת שמאל. באותם ימים, אנחנו מדברים פה על פרה-היסטוריה, כן? 2019, הנשיא ראובן ריבלין יותר מרמז שצריך ממשלת אחדות. וגם הרבה פוליטיקאים דיברו בזכותה של ממשלת אחדות. לחלקם אפילו היה טעם להאמין, אם כי לחלקם קצת פחות. ריבלין ללא ספק רצה את זה באמת. בני גנץ ובנימין נתניהו עשו את עצמם רוצים. הם רצו אחדות כמו שישראל והפלסטינים רוצים שלום. רוצים, אבל בתנאי שזה לא מחייב יותר מדי פשרות. גנץ רצה אחדות בעיקר בלי נתניהו, נתניהו רצה אחדות בעיקר בלי לוותר על שותפיו הטבעיים. אבל מה רצו הבוחרים? בליל הבחירות בגני התערוכה בתל אביב, הקהל הליכודי הגיב על דברי ראש הממשלה בקריאה קצובה, לא רוצים אחדות, לא רוצים אחדות. ובאמת, ניתוח לפי עמדות פוליטיות ביותר מסקר אחד מלמד שרוב הליכודניקים לא רצו אחדות. אולי משום שהתרגלו לשלטון בלעדי, אולי משום שהאמינו שגנץ הוא באמת איש שמאל מסוכן וערמומי, אולי משום שקנו את התיאוריה שטענה שעוד מערכת בחירות אחת, וסוף סוף תבוא התוצאה המקווה, ניצחון. ואולי, גם זאת אפשרות, אולי הם לא רצו אחדות משום שזו לא הוצגה להם באור הנכון, או תחת הכותרת הנכונה. ריבוי התשובות בשאלת האחדות בשני הסקרים שהזכרנו, ריבוי התשובות לא בהכרח משקף זגזגנות, או חוסר החלטה, או חוסר הבנה. הוא משקף את מה שהציבור רוצה, בהתייחס למה שמוצג לו, ביחס לאפשרויות שמונחות לפניו. אם לדוגמה שואלים את הציבור מה הוא מעדיף, ממשלה ללא חרדים, או ממשלה עם חרדים. יש רק שתי אפשרויות, ורק שתי תשובות, ורוב הציבור בדרך כלל יודע מה הוא רוצה. רמז, בלי. אם שואלים את הציבור, ניתן דוגמה אחרת. שואלים, האם לדעתך הממשלה שבה השתתפו גם הליכוד וגם המחנה הממלכתי יכולה לתפקד היטב לטובת המדינה? ושוב נותנים שתי אפשרויות. הציבור שוב יודע מה הוא רוצה. או שהוא חושב שהממשלה תתפקד, או שהוא חושב שהיא לא תתפקד. אבל שאלת האחדות היא שאלה גדולה, היא שאלה מעורפלת, מכדי שתהיה עליה תשובה חדה וברורה. איזו אחדות? בין מי למי? באילו תנאים? מי יעמוד בראש? לכמה זמן? כן או לא רוטציה? כל עוד התשובות שהפוליטיקאים נותנים מאורפלות, גם התשובות של הציבור מאורפלות. ובעצם בזה הציבור די דומה לנבחרים שלו. הוא רוצה אחדות, בטח שהוא רוצה אחדות, אבל בתנאים שלו? היום נדבר על אחדות, לא על ממשלת אחדות. אולי גם על ממשלת אחדות, אבל בעיקר על אחדות חברתית. בעצם אולי עדיף שנקרא לזה לכידות. אחדות זה מושג שנדבק בו אבק של עסקנות פוליטית, לכידות היא מאפיין של החברה. אז נדבר על לכידות ונעשה את זה בהליכה בשני ערוצים מקבילים, ובהתייחסות לשני אנשים שעם שניהם אני עובד כבר הרבה שנים, ועם שניהם אני אוהב לעבוד, ושניהם עסקו ממש לאחרונה בשאלת הלכידות. אני מתכוון למיכה גודמן, דוקטור מיכה גודמן, שהספר החדש שלו, היום השמיני, יצא ממש לאחרונה במסגרת הכיפות והשואל. ואני מתכוון לקמיל פוקס, פרופסור קמיל פוקס, שהסקר שערכנו יחדיו כרקע לספר של מיכה גודמן, היה אחד מהפרויקטים הגדולים האחרונים בחייו. על קמיל אני מודה, קצת קשה לי לדבר בלשון עבר, אבל איכשהו אצטרך להתרגל לזה. על גודמן אני מדבר בשמחה בלשון הווה, ומאחל לו כמובן עוד שנים רבות של עשייה. מה שניסה לעשות בספר היום השמיני הוא דבר חשוב, בין אם אתם מקבלים את המסקנות שלו ובין אם לאו. הוא ניסה לארגן מחדש את סדר העדיפויות של הישראלים, ולהציע להם להציב גבוה מאוד, אולי ממש בראש סדר העדיפויות, את הצורך בלכידות. אז על אלה נדבר היום. לכידות, סקרים, החברה הישראלית, מחלוקות, מרחבי הסכמה, קבוצות זהות, קונצנזוס, מחאה. יחסית לפרקים אחרים של העסקת נעסוק הרבה בפוליטיקה, אבל נעסוק בה בהקשר רחב של החברה הישראלית, ולא בהקשר הצר של תחכנות מפלגתית, שגם היא כמובן יכולה להיות מעניינת, אבל יש ממנה בשפע במסגרות אחרות. סדרת העסקתים הכיפות והשואל, אתם כבר יודעים את זה, לא? סדרת העסקתים הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. את כל הפרקים הקודמים שלנו אפשר למצוא באתר של הכיפות והשואל. באתר שלנו תוכלו למצוא גם את הספר החדש של מיכה גודמן שעליו נדבר היום. את הסקר שנדבר עליו בהרחבה, נדבר עליו יותר מאשר על הספר. את הסקר הזה אפשר למצוא באתר המדד, themadad.com. themadad, themadad.com. ושם גם אפשר להשיב על השאלון המלא, אם מעניין אתכם לעשות את זה. אני יודע שאני קצת מבלבל אתכם כאן עם יותר מדי שמות ויותר מדי כתובות של אתרים. אין מה לעשות, כולם היו בניי. אבל אנחנו עכשיו עם הכיפות והשואל. הכיפות והשואל, האתר שלנו הוא kipshu.com, kipshu.com. שם הספר של מיכה גודמן, שם העסקתים הקודמים. שם צריך להשאיר כתובת מייל אם אתם רוצים לקבל מאיתנו נוזלטר פעם בחודש. בסוף הפרק, אחרי שנדבר על כל מה שאמרנו שנדבר, נספר לכם עוד קצת מה צפוי במיזם שלנו בשבועות הבאים. אבל עכשיו נעזוב את זה, עכשיו נחזור לנושא. מה הנושא? אמרנו, החברה הישראלית, לכידות, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, התנחלויות, שלום, דת, מדינה, שוויון זכויות, נשיאה בנטל, ימין, שמאל, מרכז, ומעל הכל, השאלה הגדולה. מי נמצא בקונצנזוס? מי מסתובב במרחב ההסכמה? מיד אחרי האות. הכיפות והשואל, יצאנו לדרך. אם עוד לא הבנתם, זה הסקט סולו, כלומר, תשמעו רק אותי, אבל אני אקריא הרבה דברים שכתבו אנשים אחרים. אז נתחיל מזה. אני כתבתי כך, בהחלט אפשר להניח, זה ציטוט, בהחלט אפשר להניח שהסכמה על מספר גדול של שאלות עקרוניות מאפשרת דיאלוג והסכמה גם על שאלות אחרות. קמיל, זה קמיל פוקס, ביקש שינוי קל בטקסט. במקום בהחלט אפשר להניח, בהחלט אפשר להניח, סוגריים, או לפחות לקוות. בהחלט אפשר להניח, או לפחות לקוות, שהסכמה על מספר גדול של שאלות עקרוניות מאפשרת דיאלוג והסכמה גם על שאלות אחרות. כך בדיוק, בנוסח שביקש קמיל פוקס, כך אכן מופיע המשפט בהערות השוליים של היום השמיני, הספר מאת מיכה גודמן. הספר הזה הוא הפרויקט הספרותי האחרון שפרופסור קמיל פוקס ואני היינו מעורבים בו ביחד. במקרה הזה בתפקיד משני כמובן, אנחנו היינו להקת הסוקרים שבוחנת את התזה באמצעות מספרים. אבל עדיין יחד. הבקשה שקמיל פוקס ביקש, התוספת הזאת שהוא ביקש, כל כך אופיינית לו. או לפחות לקוות. בהחלט אפשר להניח, זה אני כתבתי, או לפחות לקוות. זה הוא הוסיף. אני ביקשתי לקבוע עובדה, הוא ביקש להזכיר שתוצאה של סקר היא רק חצי עובדה, ולפעמים היא רק מענה למשאלה. הנתונים הם נתונים, אילמים ואטומים, אנחנו המדברים עליהם, אנחנו מי שמוצאים בהם את מה שנוח לנו למצוא. קמיל פוקס מת לפני חודש בערך, קצת יותר, בן 78, זה היה מוות שערב לו כבר כמה שנים, אבל הפתיע אותי לפחות בפתאומיות שלו. יומיים לפני מותו, עוד התעקש לנסות לנתח ערימה של מספרים. שאלתי אותו, אתה מרגיש טוב? הוא אמר, אם אעבוד, אולי ארגיש יותר טוב. אבל בואו נדבר על מה שעשה בחיים. תגיד, הוא שאל בערך לפני חודשיים, אני במרחב ההסכמה? שאל וכהרגלו צחק. זאת הייתה שיחת טלפון לבירור הדדי של משמעות הנתונים שאספנו במסגרת המחקר לספר של מיכה גודמן. המטרה הייתה לברר כמה ישראלים נמצאים במרחב ההסכמה. אבל קמיל התקשה להבין את מי מרחב ההסכמה מכיל, והאם הוא, קמיל פוקס, נמנה עליו. הצעתי שננסה לבדוק. ננסה לבדוק אם הוא במרחב ההסכמה. שאלה ראשונה, עד כמה חשוב לך שישראל תהיה מדינה יהודית? חשוב מאוד, אמר. ועד כמה חשוב שתהיה מדינה דמוקרטית? חשוב מאוד. ובעניין הזכויות של ערביי ישראל, צריך להיות שוויון. ומה עם פינוי התנחלויות מבודדות? כאן קמיל נעצר. תזכיר לי מה האפשרויות? אז הזכרתי. הזכרתי את האפשרויות שהופיעו בשאלה של הסקר. כמה שיותר מהר, או תלוי בהתפתחויות אולי בטווח הבינוני ארוך, או אף פעם לא. והוא אמר, טוב, אתה יודע מה עמדתי. ואני ישבתי, לפנות כמה שיותר מהר. והוא אמר, נכון. ואני שאלתי, גם עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, היית מפנה כמה שיותר מהר? קמיל שתק לרגע. לא יודע, אולי הייתי מחכה קצת. ואז שאל, נו, אז אני במרחב ההסכמה? מרחב ההסכמה הוא מרכיב חשוב בספר היום השמיני, והוא מרכיב שמעניין אותי במיוחד. גודמן עוסק בו בהרחבה בספר, ואנחנו נעסוק בו בהרחבה היום, אבל בצורה אחרת. הוא מדייק אותו כך, הוא זה גודמן. הוא מדייק אותו כך, וזה מתוך היום השמיני. כך הוא כותב. יש להבדיל בין מרחב הסכמה לבין הסכמה. הסכמה היא מצב שבו שני אנשים או יותר הם בעלי אותה דעה. במרחב ההסכמה נמצאים בני אדם שאין להם בהכרח אותה דעה, אבל פער הדעות שלהם קטן במידה כזאת, שניתן ברמה העקרונית לסגור אותו באמצעות שיחה, הקשבה ופשרה. מרחב הסכמה, זה עדיין גודמן, הוא לא המרחב של האנשים המסכימים, אלא המרחב של האנשים שיכולים להסכים. עד כאן ציטוט מתוך הספר, היום השמיני. בסקר שערכנו, ונגיד כאן שערכנו אותו באמצעות שני פאנלים, זה של אתר המדד וזה של דוקטור מנחם לזר, בסקר שערכנו ניסינו אמצעים שונים כדי לאתר את המרחב הזה, מרחב ההסכמה ואת גבולותיו, כלומר, לחפש את הישראלים שנמצאים בקבוצה של מה שגודמן קורא לו האנשים שיכולים להסכים. האנשים שיכולים להסכים. תכף נחזור אליהם, אבל לפני כן נאתגר את מה שהצגנו. גודמן כותב שיחה, הקשבה ופשרה. עכשיו נשאל, זה טוב הדברים האלה? זה טוב שיחה, הקשבה ופשרה? ונשיב, לא נשיב, נצטט מישהו אחר שמשיב, נצטט מישהו שמשיב אחרת מגודמן, כדי שלא ייווצר הרושם שבעניין הזה של פשרה כולם מסכימים. שמו דיוויד דויץ', יליד 1953, יליד חיפה, חיפה שלנו, אבל הוריו עזבו ולקחו אותו איתם כשעוד היה ילד קטן. הוא פיזיקאי בריטי באוניברסיטת אוקספורד, חלוץ בתחום החישוב הקוונטי, ויש לו גם נטייה לפילוסופיה שאפשר להתרשם ממנה כאשר קוראים את הספרים שכתב. לגמרי במקרה, באמת במקרה, את השני שבהם קראתי תוך כדי העבודה על הפרק הזה בעסקט. The Beginning of Infinity, Explanations that Transform the World. זה שמו של הספר של דויץ'. הוא מציג בו את תקופת ההשכלה של המאה ה-18 כתחילתו של עידן יצירת הידע שיש לו פוטנציאל אינסופי. וכאשר דויץ' אומר ידע, הוא מתכוון לאינפורמציה שיש לה הסבר מניח את הדעת שלא הופרכה. בכל מקרה, לא על הספר הזה באנו לדבר, כי הוא מכיל הרבה מאוד שאין לו קשר למה שאנחנו עוסקים בו היום, אבל פרק אחד על שיטות ממשל דווקא נוגע בעניין שלנו, ודויץ' אומר בו בין השאר את הדבר הבא, שכדאי להניח על שולחן הדיונים לפני שאנחנו ממשיכים לדהור אל הפשרות וההסכמות של מיכה גודמן. הנה, מתוך תחילת האינסוף, כך צריך לתרגם את שמו של הספר הזה, תחילת האינסוף של דיוויד דויץ'. לפשרה, כך הוא כותב, שילובים של מדיניות של כל מי שמשתתפים בקואליציה, לפשרה יש מוניטין חיובי שאיננה ראויה לו. למרות שפשרה בהחלט עדיפה לעומת אלימות מיידית, היא בדרך כלל, כפי שהסברתי, הוא מתכוון להסבר שנתן מוקדם יותר בספר, היא בדרך כלל מובילה למדיניות גרועה. אם המדיניות היא לא הדבר שאף אחד מאמין שהוא הדבר שיכול להצליח, אז למה שהיא תצליח? אבל, כותב דויץ', זאת לא הבעיה הכי גדולה עם פשרה. הפגם המרכזי של מדיניות של פשרה היא שכאשר המדיניות הזאת מיושמת ונכשלת, אף אחד לא לומד מזה שום לקח, כי זאת מדיניות שמלכתחילה אף אחד לא הסכים איתה. מדיניות של פשרה, הוא כותב, מדיניות של פשרה היא מדיניות שמגוננת על הטענות הבסיסיות שנראות נכונות לפחות למי שהם מפני ביקורת ונטישה. סוף ציטוט. זה מחייב הסבר? נסביר בקצרה ליתר ביטחון. פשרה, מה זה פשרה? פשרה זה אומר שלוקחים את המדיניות שלי ואת המדיניות שלך או שלך ועושים משהו באמצע. כלומר, זאת לא מדיניות שאני רציתי ולא מדיניות שאת רצית. מדיניות של אף אחד. על זה אומר דויץ' שני דברים. אחד, למה נצפה שמדיניות שאף אחד לא רוצה תצליח? אין סיבה לצפות לזה. שתיים, ואם המדיניות תיכשל, איך נדע איזו הנחה נכשלה? איך נדע לתקן לפעם הבאה? פשרה, וזה מה שהוא אומר בסוף, מקלקלת לנו את היכולת לבחון, לבקר ולפסול תפיסות עולם שגויות. וזו ביקורת שיש לשים לב אליה, כי היא מזהה קושי מהותי שמחייב מענה. ועכשיו נחזור לגודמן. נחזור אליו ולדברים שאמר על האנשים שיכולים להסכים. הישראלים שיכולים להסכים. ומיד תשאלו, בצדק תשאלו, להסכים על מה? בואו נתחיל מהסכמה פשוטה. הסכמה שהסכמה היא דבר חשוב. כבר ראינו שדויץ' לא בהכרח מסכים, אבל מה כבר מבין פיזיקאי בריטי במציאות הישראלית שלנו? אז בואו נסכים שלפחות בישראל של ימינו, בלי הסכמה קשה לשרוד. אתם יודעים מה? לא רק בישראל של ימינו. וכדי להדגים את זה נעשה עוד עיקוף קטן מהמסלול שלנו, וניתן עוד דוגמה. נצטט קטע מתוך ספר שטרם יצא לאור, אבל יצא לאור ממש בקרוב במסגרת הסדרה של הכיפות והשועל. הספר נקרא ההיסטוריה רשומון. ההיסטוריה רשומון, הרעיונות הגדולים של היסטוריונים דגולים. זה ספר שכתב הפרופסור גדי היימן. גדי כבר הוציא בסדרה שלנו ספר קודם, שגם הוא נהדר, שנקרא פחד, חרטה ומשאלת לב, למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה. אבל אנחנו בענייני הסכמה, ונקריא מתוך ההיסטוריה רשומון, הספר הבא של גדי איימן. נקריא על מה שקורה בהיעדר הסכמה. מקרה מפורסם ומוכר, נפילתה של האימפריה הרומית. בספר של היימן מתואר הוויכוח של ההיסטוריונים על השאלה מדוע נפלה האימפריה. זה לא הנושא של הספר, זה דיון שמופיע בספר. אז יש ויכוח על השאלה למה קרסה האימפריה הרומית, והנה הסבר אחד, הסבר מתוך ההיסטוריה רשומון, שעוד נדבר עליו הרבה כשיצא לאור. הסבר אחד, אמרנו, לנפילת האימפריה הרומית. אני מקריא מהספר. הסבר אחר, כלומר, אחר מההסברים שגדי היימן מנה קודם, הסבר אחר הוא פוליטי פנימי. הסבר לכך שהאימפריה הרומית נפלה. היעדר יציבות שלטונית, שנבע מהדרן של פרוצדורות מוסכמות ומוסדרות לקביעת זהותו של הקיסר. ערכי הרפובליקה שהרומאים עדיין שילמו להם מס שפתיים, לא אפשרו את כינונה של מלוכה העוברת בירושה. מאז שהרומאים נפטרו ממלכם האתרוסקי האחרון, במאה השישית לפני הספירה, היה התואר מלך, רקס, בגדר אלבון, והקיסרים רחקו ממנו כמו מאש. שיטת הממשל של הרפובליקה הרומית הייתה מופת של איזונים ובלמים. כמעט כל תפקיד ציבורי ברומא אויש על ידי שני פקידים שתפקידם היה לרסן זה את זה, וכהונתה מוגבלה לשנה אחת. בעת מצוקה נאותו הרומאים למנות דיקטטור בעל סמכויות בלתי מוגבלות, אך זאת רק לתקופה של 6 חודשים עם אפשרות מסוימת להערכה. השיטה הפוליטית הזאת של הרפובליקה מנעה שלטון יחיד במשך מאות שנים. מותה של הרפובליקה הרומאית ועלייתה של הקיסרות הביאו שינוי של מהות, אך פחות של צורה. שימו לב, זה משפט מעניין כי הוא הפוך ממה שהייתם מצפים. שינוי של מהות, אך פחות של צורה. תאורו הרשמי של הקיסר היה ראשון הסנטורים ותו לא. עקרונית לפחות, כל אזרח היה יכול להיות קיסר. לאורך כל התקופה האימפריאלית, נהגו גנרלים שרכשו את נאמנות החיילים בכסף, להשתמש בלגיונותיהם כדי לזכות בכס הנחשק. כדי לזכות בכס הנחשק. לעתים קרובות, היו אלה החיילים עצמם שהכתירו את מפקדם כקיסר. ההיסטוריון דיו קסיוס שיקף יפה מציאות זו בשעה שתיאר את האופן שבו הוסדרה החלפת השלטון בעקבות מותו של אחד הקיסרים בשנת 193 לספירה. ממש כמו היה זה בשוק כלשהו, או באולם של מחירות פומביות כלשהן, הועמדו הן העיר והן האימפריה למחירה פומבית. זה סוף ציטוט של ההיסטוריון הרומי. במאה השלישית, כותב גדי היימן, התפתחה פרקטיקה חדשה. מצביעים שוב לא חיכו שהקיסר הקודם ישבוק חיים בטרם יציאו את עצמם למשרה הרמה. על כן הייתה המאה השלישית שטופה במלחמות אזרחים. ביובל השנים שבין שנת 235 ל-248 צצו לא פחות מ-26 טוענים לכתר הקיסר. חלקם ישבו על כס השלטון לזמן כה קצר שלא הספיקו אפילו לחמם אותו. רק הקיסר דיוקלטיאן, 284 עד 305, שם סוף לטירוף כאשר פיצל את הקיסרות לשני חלקים. פיצול כוחות זה סייע לאימפריה להגיע ליציבות פנימית, אך החליש את יכולתה לעמוד מול איומים מבחוץ. חוסר ההצלחה לתאם פעולה צבאית משותפת נגד הגותים הוא דוגמה לכך. נו, עד כאן גדי איימן, כן? נו, אז איך בוחרים קיסר? צריך הסכמה. כשלא הגיעו להסכמה, היו מלחמות אזרחים. היו מלחמות אזרחים, האימפריה הרומית פוצלה ואז הייתה חלשה יותר, ולא יכלה לעמוד נגד הגותים. הסכמה, זה כבר לא גדי איימן, זה אני. הסכמה עניין משונה, גם מחלוקת עניין משונה. יש אנשים שמתקשים להסכים אפילו על עובדות בסיסיות. כדור הארץ מתחמם. יש אנשים שלא מאמינים לזה. העולם לא נברא לפני 5,000 שנה. אבל יש אנשים שכן מאמינים בזה. ממשלת ארצות הברית כנראה, אני אומר כנראה, לא מחזיקה גופות של חייזרים שנתפסו בכדור הארץ. כנראה. על זה דיברנו לפני כמה שבועות בפרק שלנו על חייזרים. את הנשיא ג'ון קנדי רצח רק יורה אחד. כנראה. אבל יש ספרים וסרטים שמתעקשים אחרת. את יצחק רבין לא רצח השבק, וגם על זה אנחנו יודעים יש מי שמתעקשים אחרת. יש אנשים שמתקשים להסכים על מה שרוב האחרים יגדירו כעובדות. כלומר, הם לא במרחב הסכמה על שום דבר. אחר כך, יש גם את אלה שמחזיקים בעמדות לא שגרתיות. הם לא חולקים על כל הסכמה או על כל עובדה, אבל על די הרבה. חורגים מהסכמה וחורגים ממוסכמה. מוסכמה חברתית או מוסכמה פוליטית או מוסכמה אחרת, גם הם כנראה לא במרחב הסכמה, לא שייכים לקונצנזוס. לפני זמן לא רב יצא ספר שכותרתו, אנחנו לא בקונצנזוס. כך קוראים לספר. זה ספר של אביהו רונן על קיבוץ כרם שלום, קיבוץ שאחרי 7 באוקטובר כולנו יודעים איכן הוא נמצא. כרם שלום הוא קיבוץ מעניין של טיפוסים מעניינים, אבל כמו שאומר הספר, כנראה לא בקונצנזוס, או לא תמיד בקונצנזוס. האם חלק מחבריו יכולים להשתלב במרחב הסכמה ישראלי? שאלה טובה. חלק מחברי הקיבוץ הזה באו מקרבה של הקבוצה שחתמה על מכתב השמיניסטים. מכירים או זוכרים את הפרשה הזאת? זוכרים אותה? נקריא כמה פסקאות מהספר אנחנו לא בקונצנזוס, כי אם מדברים על הסכמה, שווה להיזכר מי נמצא בישראל מחוץ להסכמה. בינתיים, זה אביהו רונן, כן? אנחנו לא בקונצנזוס. בינתיים הפציעה שערורייה דרמטית נוספת, שאנשי החוג למחשבה עצמית היו קשורים בה רק בעקיפין. ב-13 באפריל 1970, הוא עלה בתיאטרון הקאמרי קברט סטירי בשם מלכת האמבטיה של חנוך לוין, נועז בהרבה מכל קודמיו, שתקף ישירות את תרבות המלחמה הישראלית. הנה ציטוט מתוך המחזה, אבי היקר, כשתעמוד על קברי, זקן ועייף ומאוד ערירי, ותראה איך תומנים את גופי באפר, אל תאמר שיקרבת קורבן, כי מי שיקריב הייתי אני. סוף ציטוט, זה חנוך לוין. ראשת הממשלה, אתם יודעים במי מדובר היה, ראשת הממשלה הוצגה כמי שהשתלטה על האמבטיה המשפחתית, ומונעת מהבן דוד לעשות את צרכיו ומכריזה, א', מלכות האמבטיה השלמה היא עובדה קיימת, ב', כל מי שחושב אחרת, טועה. העיתונות שנחלקה למצדדי הקברט ולמוקיעיו, הלהיטה את האווירה. ההומוריסט אפרים קישון והקריקטוריסט קריאל דוש, ממובילי דעת הקהל דאז, כתבו תורים נזעמים. שלום רוזנפלד, גם הוא עיתונאי ידוע מאותם ימים, הוא נקט עמדה מאוססת יותר כחבר ועדת הצנזורה שאישרה את העלאת המחזה. מעריב דיווח שטופיק טובי, היה פעם חבר כנסת כזה, וחבריו הערבים באו להצגה ומחאו כפיים. הגדיל לעשות עורך מעריב לנוער שהציע לנהוג בחנוך לוין כמו בכלבלב שעשה את צרכיו בסלון ולדחוב את הפו יפה יפה במעשה אחוריו. במהלך ההופעות התחוללו שערוריות רבות, צופים נסערים השליחו פצצות סירחון, אנשים קפצו לבמה כדי לחבל במיקרופונים, הנהלת התיאטרון עמדה בכל אלה, ואף קיבלה גיבוי מפתיע משר החינוך, יגאל אלון. אחרי כחודש הורדה הצגה, בעיקר בשל לחץ השחקנים הוותיקים, וכפי שנרמז, אף בשל חששותיהם של חלק משחקני הקברט עצמו. אז זו מסגרת הזמן, זו מסגרת הזמן שאביהו רונן כותב עליה, ואנחנו לא בקונצנזוס, ועכשיו נדלג על פסקה או שתיים, ונמשיך הלאה. אנחנו בזמן שבו עולה הקברט, מלכת האמבטיה. באותו זמן, זה שוב מהספר, כבר היה לצעירים עניין חדש לענות בו. קבוצה ירושלמית קטנה, שאת חבריה הכירו חברי החוג רק באופן כללי, פרסמה גילוי דעת שבו לראשונה הוא עמדה בספק צדקת השירות הצבאי. הימים היו ימי השיא של מלחמת ההתשה, ויוזמות שלום שונות נדחו על ידי גולדה מאיר וחברי ממשלתה. אך הדחייה הבוטה שבהן הייתה זו של הצעת נשיא מצרים נאצר, שנחום גולדמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, יבוא לשיחות במצרים. הממשלה דחתה את ההצעה כמעט פה אחד, כאשר השר שם טוב ממפם נמנע על המתנגדים הבולטים. כשלושה שבועות לאחר מכן, פורסם מכתב שכתבו מספר תלמידי תיכון בירושלים לראשת הממשלה גולדה מאיר. במכתב נאמר, והנה, גם בספר יש ציטוט מהמכתב. אנו תלמידי תיכון העומדים בפני גיוסנו לצהל מוחים על מדיניות הממשלה בפרשת השיחות גולדמן נאצר. עד עתה האמנו שאנו הולכים להילחם ולשרת במשך 3 שנים, כיוון שאין ברירה. לאחר פרשה זו הוכח שגם כשיש ברירה, ולו הקטנה ביותר, מתעלמים ממנה. לאור זאת, אנו ורבים אחרים מפקפקים כיצד נוכל להילחם במלחמה תמידית חסרת עתיד, בזמן שממשלתנו מכוונת את מדיניותה כך שסיכויי השלום מוחמצים. אנו קוראים לממשלה, זה עדיין תלמידי התיכון, כן? מכתב השמיניסטים. אנו קוראים לממשלה לנצל כל הזדמנות וכל סיכוי לשלום, תנו סיכוי לגולדמן, על החתום, תלמידי תיכון בירושלים. שני יוזמי העצומה באו מבתים ירושלמיים ידועים. שמואל שמוליק שם טוב היה בנו של השר ויקטור שם טוב שהתנגד ליוזמת גולדמן, השני היה ערן פטנקין, בנו של הפרופסור לכלכלה דן פטנקין. נדלג פה על עוד שמות שמונה הספר, ונמשיך לפסקה הבאה. המכתב עורר סערת רוחות עצומה, שהשתלבה במאומה שטרם שכחה בעקבות ההצגה מלכת האמבטיה. השמיניסטים ערערו על הקדושה שבמשימות האומה דאז, הגיוס לצהל. למרות שכותבי המכתב לא ערערו על הצורך להתגייס ואף להילחם בשעת הצורך, אלא רק הביאו פיקפוק במטרות המלחמה, נתפס המכתב כמעין קריאה סמויה שלא לשרת בצהל. המילה סרבנות עדיין לא נטבעה אז. כמצופה, המכתב עשה רושם קשה על חברי הממשלה, מה גם שלמרבה הבושה, בנו של אחד השרים, היה חתום עליו. תגובות נזעמות, דילגנו עוד טיפה, לא איחרו לבוא. התארגנויות של מאות תלמידים בבתי ספר מובילים, כמו תיכון בליך ברמת גן והריאלי בחיפה, חתמו על מכתבים המופנים לממשלה שבהם הביאו את נכונותם לשרת ללא סייג בכל מלחמה ובכל סוג של שירות. הם טענו כי הקבוצה, כלומר חותמי המכתב, מהווה מיעוט קטן ואיננה מאפיינת בשום פנים את הלך הרוחות שבקרב הנוער הלומד. אחרים קראו לממשלה ולעם להתעלם מקבוצת התלמידים מירושלים, ומאלה, וזה כבר ציטוט, מאלה שישרו עליהם את רוח התבוסתנות, המהווה סכנה לעמידתו המלוכדת של העם במערכה הצבאית והמדינית המתנהלת נגדו. סוף ציטוט, סוף ציטוט גם מהספר. אמרנו, אנחנו לא בקונצנזוס, ספר של אביו רונן. בואו נאחז בזנבה של הפרשה ההיא כדי לדבר על מרחב הסכמה. האם מי שמאיים לסרב לשרת בצהל נמצא מחוץ למרחב הסכמה? זו כמובן שאלה מאוד אקטואלית. אולי נעריך קצת את הדרך ונדבר על סרבנות באופן כללי. רק לרגע, נעשה זאת באמצעות סיפור ישן, סוף מלחמת העולם השנייה. יכול להיות שכבר הזכרנו את הסיפור הזה, אולי בפרק על החתול של שרדינגר? לא משוכנע, אבל אולי. בכל מקרה הסיפור מעניין ומתאים בהקשר שלנו, אז נחזור עליו, מקסימום נחזור עליו. אנחנו בסוף מלחמת העולם השנייה, וורנר הייזנברג, מדען חשוב מאוד, נלכד כשהוא רכוב על אופניו אחרי שהמלחמה הסתיימה. בחיסו נשא מכתב שחתום עליו היינריך הימלר. המכתב אישר שהייזנברג הוא נאצי נאמן. הכובשים האמריקאים מצאו את המכתב, אבל הסתירו אותו. למה? הם לא רצו לסבך את גרמניה החדשה של אחרי המלחמה בשאלות מורכבות של מוסר. והיו כמובן שאלות. הייזנברג עבד בתוכנית הגרעין של גרמניה הנאצית. מדענים רבים אחרים לא עשו זאת. חלקם היו יהודים ונאלצו לברוח. עליהם נוספו גם מי שמצאו דרך לעזוב משום שלא רצו לשרת משטר דקעני שנעשה עם הזמן גם רצחני. אבל הייזנברג, הוא החליט להישאר. תוכנה של שיחה שניהל פעם עם הפיזיקאי הדני הנודע נילס בור, שנוי עד היום במחלוקת. האם ניסה לשכנע את בור לסייע לנאצים, או שמה הציע לו עסקה שבמסגרתה שני האישים ימנעו את פיתוח פצצת הגרעין, בור באמריקה והייזנברג בגרמניה. לפני 20 שנה ויותר, הוא עלה בתיאטרון הקאמרי מחזה שמתאר את הפגישה הזאת. הפגישה בין הייזנברג לבין בור. עודד תאומי שיחק את בור, אוהד שחר שיחק את הייזנברג. זה אירוע וגם מחזה שמהדהד במלוא החריפות את השאלה שישראלים רבים התלבטו בה לפני שנה וחצי, בתקופה הקשה שלפני 7 באוקטובר, שחלקנו פשוט שוכחים כמה היא הייתה קשה בגלל הדבר הקשה שבא אחריה. הישראלים האלה של 6 באוקטובר, כלומר חלק מהם, ותכף נדבר על השאלה כמה בדיוק הם היו, הישראלים האלה התלבטו בשאלה קשה. מהי הסיבה שמבטלת חובת נאמנות של אדם לארצו? חידת הייזנברג, הגרמני ששיתף פעולה עם הנאצים, לא באה מעולם על פתרונה. ברור שנשאר בגרמניה, אבל לא ברור אם חתר במלוא כוחו כדי לסייע לגרמניה לפתח פצצה, או שמה, וזו הגרסה שהייזנברג שמח לתמוך בה לאחר המלחמה, הוא עיכב במכוון את פרויקט הגרעין הגרמני כדי לוודא שגרמניה הנאצית לא תפתח פצצה. כך או כך, במקרה שלו התשובה נראית קלה. ברור שהוא היה צריך לחמוק מפיתוח, או לפחות לעכב את פיתוח הפצצה שנועדה לסייע לאדולף היטלר להשתלט על העולם. אבל למה זה בעצם כל כך ברור? ואם לדייק בשאלה, מהו הרגע שבו זה מתחיל להיות ברור? אם נציב את המקרה של אייזנברג בקוטב קיצוני אחד של סקלת הסירוב לשרת, ואת המקרה של מי שסתם לא מתחשק לו, כי הוא מעדיף שאחרים ישרתו במקומו, בקוטב קיצוני אחר של סקלת הסירוב לשרת, נקבל מגוון גדול מאוד של מצבי ביניים. אחד מהמצבים האלה, ואני מדמיין אותו, הוא מצבו של נניח קצין תותחנים מחדרה. קצין תותחנים שהחליט לא לבוא לאימון שלו, משום שקיבל את הרושם שישראל, בהחלטת רוב לגיטימית של הכנסת, כבר נמצאת על מדרון שמוביל לדיקטטורה. מצד אחד, אין ספק שמצבו אינו דומה לזה של אייזנברג. מצד שני, אין ספק שיש לו נימוק שקשה להתעלם ממנו. מי בדיוק מוסמך לדון בנימוק הזה? זו לא יכולה להיות הממשלה, שהרי היא בעלת עניין. גם הממשלה הגרמנית הייתה אומרת שלאייזנברג יש חובה מוסרית לשרת בנאמנות את ארצו. אלה גם לא ראשי המחאה נגד הממשלה, שמאשימים את הממשלה בכך שהיא מקדמת דיקטטורה, כי גם הם בעלי עניין, הם כבר גיבשו עמדה שמי יודע אם היא נכונה. אסור לנו לאבד אדם כזה. זה ציטוט מתוך מכתב של הימלר, מתוך אחד ממכתבי חוות הדעת שהוא שלח בעניינו של הייזנברג. אסור לנו לאבד אדם כזה. צריך לומר במבוכה שבעניין הזה הוא היה חכם יותר מחלק משרי ממשלת ישראל, שלפני שנה וחצי או שנתיים נדמו לפעמים כמי שמוכנים לוותר על לא מעט בני אדם בדרכם להגשים את חלום הרפורמה המשפטית. אבל ההשוואה כמובן לא ראויה, גם לא קרובה להיות ראויה. הדילמה של אייזנברג הייתה קלה. גרמניה היא דוגמת קיצון שקל להבחין בה בין טוב לבין רע. אצלנו לעומת זאת שום דבר לא היה לגמרי ברור. הדילמה של אנשי מילואים בישראל, או של רופאים בישראל, או של אנשי עסקים בישראל, או של סתם אזרחים מודאגים בישראל, היא דילמה שלא היה לה מענה. מתי כל אלה ידעו, ואיך כל אלה ידעו, אם אכן הגיע הזמן לחבל במטרות שאליהן חותר השלטון של מדינתם? 7 באוקטובר, 7 באוקטובר יקהה את העוקץ של הדילמה מלפני שנה, שנה וחצי. האירועים בדרום ובצפון, הזכירו לנו את המשמעות המצמררת של צבא שלא נמצא כדי להגן על האזרחים. האירועים האלה שללו מהישראלים, לפחות לזמן מה, את הלוקסוס להרהר בהיעדרות משירות, אם כי, וגם את זה צריך לומר, הרהורים כאלה כבר מחלחלים בחזרה לשיח בחסות הוויכוח על גיוס בני ישיבות, אבל כרגע נעזוב אותו. בכל מקרה, בגלל הרושם הקשה של האירועים, קשה להיזכר איפה היינו לפני זמן, לא כל כך רב, אבל שיחה על מרחב הסכמה ועל קונצנזוס דווקא מחייבת היזכרות כזאת. לפני המלחמה, כבר עמדנו ברגע שבו 2/3 מאזרחי מדינת ישראל או קרוב לזה, הרגישו שהם שרויים במשבר הכי חמור או אחד מהכי חמורים בתולדות מדינת ישראל. כלומר, הם חשבו שזה, ושוב, כשאני אומר זה, אני לא מתכוון למשבר הנוכחי, אני לא מתכוון למשבר של 7 באוקטובר, אני מתכוון למשבר הקודם שהיום נהוג לחנות אותו המשבר של 6 באוקטובר, הישראלים חשבו כבר אז שזה משבר גדול או דומה לזה של מלחמת יום כיפור ולזה של רצח רבין, משבר חמור הרבה יותר מזה של ההתנתקות. זה היה זמן, ואני נאלץ להזכיר את זה אפילו לעצמי, שבו יותר ממחצית מהיהודים בישראל חשבו, אני לא ממציא, יש ממצאים שהוכיחו את זה, יותר ממחצית היהודים בישראל חשבו שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה חמורה. חלק גדול מהם חשבו שעוד הרבה לפני התקדים של איום לא להתייצב לשירות, שהוא בלי ספק דבר בעייתי, כמו במכתב השמיניסטים של פעם, לפני התקדים הזה היה תקדים אחר חשוב עוד יותר. 75 שנים הייתה הסכמה מקיר לקיר שתיקון בישראל דמוקרטיה, ואף אחד לא העז להעלות על דעתו לפגוע בה. אבל הם חשבו, ואני לא נכנס כרגע לשאלה אם הם צדקו או טעו, כי אין לה חשיבות לצורך הדיון הזה. הם חשבו, הישראלים האלה, יותר ממחצית היהודים בישראל, שהממשלה מוכנה לקבוע תקדים ולשבור את המסורת הזאת. לכן התקדים של הכנסת פוליטיקה לשאלת ההתייצבות למילואים נראתה אז לחלק מהישראלים קטנה. אהה, חלקכם בוודאי אומרים, אבל הממשלה לא התכוונה לבטל את הדמוקרטיה. כל זה היה תעמולה של היריבים הפוליטיים של מי שרוצים להפיל את הממשלה. על זה נאמר שיכול להיות שאתם צודקים, ויכול להיות שזה מה שאתם חושבים, ויכול להיות שזה גם מה שאני חושב, אבל כל זה לא רלוונטי, כי זה לא מה שחושבים האנשים שהחליטו לקבוע תקדים ולאיים או לרמוז שהם מאיימים שהם לא יבואו למילואים. האנשים האלה חשבו שהממשלה התחילה בהצבת תקדים הרבה יותר חשוב, והם הגיבו בתקדים שגם הוא כמובן חשוב, אבל בעיניהם לפחות פחות חשוב. פחות חשוב? אחרי 7 באוקטובר, הוא לא נראה פחות חשוב. אחרי 7 באוקטובר הרבה דברים השתנו, ובעיקר השתנתה הפרספקטיבה. הצורך להתעלות מעל מחלוקות לטובת מאבק באויב משותף התברר בחדות רבה, וזה בדיוק מה שמיכה גודמן מזכיר בספר שלו. הוא מזכיר 2 אירועים שבהם ישראלים התגייסו ושרתו, למרות הסתייגות חריפה מהמדיניות הישראלית. הנה, נקרא 2 פסקאות מהספר שלו. הממלכתיות, וזה כבר מתוך היום השמיני של מיכה גודמן, הממלכתיות הועמדה למבחן פעמים רבות גם במדינת ישראל המודרנית. זה קרה לדוגמה במלחמת לבנון הראשונה. הרבה לוחמים ומפקדים שלחמו בלבנון בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, גדלו בתנועה הקיבוצית והזדהו עם מחנה השמאל ועם ערכי השמאל. המחנה הזה התנגד למלחמה, ורבים מהלוחמים והמפקדים הזדהו עם המחאה אנטי-מלחמתית של אזרחים ותנועות ברחבי הארץ. הייתה כאן דינמיקה מאוד רגישה. הקבוצה שמבחינה אידיאולוגית סלדה מן המלחמה, הייתה הקבוצה שמבחינה סוציולוגית הובילה אותה. המתח הזה לא פרק את הצבא. המפקדים והלוחמים לבשו מדים, יצאו למלחמה, הובילו לוחמים באומץ, היכו במחבלים וסיכנו את נפשם, חלקם גם מסרו את נפשם. כאזרחים הם התנגדו למלחמה, כחיילים הם התמסרו למאמץ המלחמה. גיבורי 1982 מבטאים את הממלכתיות הישראלית במיטבה. את אותה ממלכתיות, ואתם יכולים להסכים או לחלוק על זה, זה מה שחושב מיכה גודמן, את אותה ממלכתיות פגשנו שוב בשנת 2005 בציונות הדתית. בראשית המאה ה-21, הרבה מהמפקדים והחיילים בצהל באו משורות הציונות הדתית. זה המגזר שמבחינה אידיאולוגית התנגד נחרצות לפינוי של היישובים ברצועת עזה. בקיץ 2005, ההיסטוריה הישראלית העמידה את הציונות הדתית במבחן. למי לוחמי הנאמנים? לאידיאולוגיה של המגזר או להחלטת המדינה? הם בחרו במדינה. רבני ומחנכי המגזר הטיפו נגד עקירת היישובים, אבל מפקדים ולוחמים מהמגזר נטלו חלק במימוש של תוכנית ההתנתקות. הם הבינו שהישראליות המשותפת לכולנו חשובה מהאידיאולוגיה המגזרית שמפרידה בינינו. ממלכתיות, כך כותב גודמן, היא התחושה העמוקה שהסיפור שמלכד אותנו חשוב יותר מהסיפורים שמפרידים בינינו. התחושה הזאת, שוב, כך הוא כותב, היא מהפכה מנטלית בתודעת העם היהודי, והיא אולי ההישג הגדול ביותר של הציונות. ממלכתיות. עכשיו ננסה הצעה. היא לא הכרחית, אבל היא אפשרית. זו הצעה. ממלכתיות היא הדבר שבו בוחרים הישראלים שיהיו המועמדים הכי מובהקים להיכלל במרחב ההסכמה. למה? משום שמי שבוחרים בממלכתיות הם מי שמוכנים לתעדף את שרידות הממלכה, שרידות שמותנית בלחידות ובציות לחוק ובשמירה על כללי משחק, וגם בפעולות שמאפשרות מימוש של מטרות שהממלכתיים עצמם לא תמיד מסכימים איתם, כמו מלחמת לבנון או כמו ההתנתקות. האם ישראלים מוכנים לוותר על מימוש העמדות שלהם לטובת ממלכתיות? אנחנו בעידן שבו ניכר כיתוב אידיאולוגי בישראל ובהרבה מקומות אחרים בעולם. אם תרצו לקרוא עוד על כיתוב, כיתוב עד כדי שנאה, תוכלו לנסות את הספר "הזהרת שוליים" של פרופסור אירן הלפרין. גם זה ספר חדש. איך נתנו לשנאה ולקיצונים לפרק אותנו ואיך נבנה חזרה. זו כותרת המשנה של הספר. אם להודות על האמת אחרי שקראתי את הספר, אני לא לגמרי בטוח שהבנתי איך נבנה חזרה, אבל בספר יש הרבה תובנות על איך הגענו לאן שהגענו. ונשתמש באחת מהן, כי הרגע שאלנו האם ישראלים מוכנים לוותר על מימוש העמדות שלהם לטובת ממלכתיות. ועל זה צריך לשאול, איזה ישראלים? ישראלים בימין? ישראלים בשמאל? הלפרין כותב בספר שלו קטע נחמד, ששווה לשים לב אליו, על העניין הזה של מי אשם יותר. בשיח הציבורי שלנו, וכל מי שחי כאן מכיר אותו, הנוהג של כל צד הוא להאשים את הצד השני בכיתוב או בשנאה. אתם התחלתם, לא, אתם התחלתם, אתם תקועים בשישה באוקטובר, לא, אתם תקועים בשישה באוקטובר, וכן הלאה וכן הלאה. זה דיון על הסימטריה של הכיתוב, על הסימטריה של השנאה או של האשמה. הנה, כך מספר אותו הלפרין באזהרת שוליים. במקביל לשיח על הכיתוב האידיאולוגי, או אולי נכון יותר לומר שכחלק ממנו, התלהט בשנים האחרונות הוויכוח על מידת הסימטריה האידיאולוגית שיש בשנאה. או במילים אחרות, האם ימנים ושמאלנים שונאים זה את זה וכל צד קבוצות אחרות, האם הם שונאים במידה דומה, או לחילופין, האם יש צד אחד שמאופיין ברמות גבוהות יותר של שנאה, בעוד הצד האחר מאופיין יותר בסובלנות וקבלה. אם ניקח בחשבון שהתגברות השנאה ברבות מהחברות הדמוקרטיות מחרסמת ביכולתן של החברות הללו להתנהל בתוך אקלים דמוקרטי קונסטרוקטיבי, ניווכח ששאלת הסימטריה ברמות השנאה היא במידה רבה שאלה על מידת האחריות לאתגרים העצומים שחברות דמוקרטיות מתמודדות עמם, ועל השאלה בידי מי נמצא המפתח לשינוי שיכול להוציא את החברות האלה מתוך הבוט שהן שקועות בו. כפסיכולוג חברתי, זה כותב הלפרין, אני יכול להוסיף ולומר שהשאלה הזאת קוראת גם את הדיסציפלינה עצמה של מדעי החברה, וכי מידת העוינות שניתן לזהות בין חוקרים שמאמינים בסימטריה אידיאולוגית בשנאה, לבין אלה שמתנגדים לה, היא לא פחותה מרמת העוינות והשנאה שהמדענים הללו חוקרים בעבודות שלהם. אם כן, בפינה אחת של הזירה נמצאים חוקרים שגורסים שהשנאה מימין ומשמאל היא סימטרית, וכי אף על פי שאנשי שמאל מעדיפים להציג את עצמם כפתוחים, סובלניים וליברליים יותר מאנשי הימין, כאשר הם מרגישים שהאידיאולוגיה שלהם נמצאת תחת איום, הם מציגים רמות שנאה ועוינות שדומות מאוד במאפיינים ובעוצמות שלהן לאלה שמציגים אנשי ימין. שני חוקרים אמריקאים צעירים, זה אלפרין מספר, הפרופסורים ג'ארט קרופורד ומרק ברנט, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, שניהם הציגו לפני כעשור את מה שהם מכנים תיאוריית הקונפליקט האידיאולוגי, שעל פי האנשים מפתחים שנאה כלפי מי שהם מזהים כמאיים על התפיסות, הערכים והתרבות שלהם, והמכניזם הזה פועל בצורה דומה מאוד, דומה מאוד, בקרב אנשי ימין ואנשי שמאל. על פי התיאוריה הזאת, אנחנו מתבלבלים לחשוב שיש יותר שנאה בקרב אנשי ימין בהשוואה לאנשי שמאל, כי אנחנו מוטים להסתכל יותר על שנאה כלפי קבוצות מאוד מסוימות, כמו מאגרים, נשים, להטאבים ושחורים, שבאופן מובנה העוינות אליהם מתקשרת להיבטים מסוימים של האידיאולוגיה הימנית. אבל, אילו היינו מסיטים את מבטנו ובוחנים גם שנאה כלפי קבוצות אחרות שנמצאות באי הסכמה עם אידיאולוגיית השמאל, היינו מזהים שנאה ברמות דומות גם בקרב אנשי שמאל. אם ניישם את אותה הגישה בהקשר של הזירה הישראלית, נאמר שאם גזענות נמדדת אך ורק ביחס לערבים או ללהטאבים, פמיניסטיות, פליטים, אז באופן טבעי נסיק שימנים גזעניים יותר משמאלנים. אבל אם נכניס למשוואה שאלות כמו שנאת חרדים או מתנחלים, התשובה לשאלה מי שונא יותר, אלו מהשמאל או אלו מהימין, הייתה נראית פחות מובנת מאליה. בפינה השנייה של הזירה, נקרא רק עוד פסקה אחת מהספר הזה, בפינה השנייה עומדים פסיכולוגים חברתיים ופוליטיים הטוענים שאין סימטריה אידיאולוגית בשנאה, וכי אנשי ימין מרגישים יותר שנאה ומתנהגים באופן שמבטא שנאה בצורה קשה יותר וקיצונית יותר מאנשי שמאל. בפרפרזה על השיח הציבורי בישראל, הגישה הזאת מאתגרת את הרעיון של קיצונים משני הצדדים שנשמע כאן פעמים רבות, וביסודו ההנחה שחלק ניכר מהעם מסכים על לא מעט דברים, אבל הן בשמאל והן בימין יש קיצונים שמקלקלים את המסיבה באופן יחסית שווה. עד כאן אירן הלפרין, ועכשיו נחזור לשאלה ששלחה אותנו להלפרין. האם ישראלים מוכנים לוותר על מימוש העמדות שלהם לטובת ממלכתיות? בואו נביט בשאלה קצת אחרת. שאלה שהופיעה במחקר שעשינו לסקר של גודמן. האם ישראלים מוכנים לוותר על מימוש העמדות שלהם לטובת אחדות? לא לטובת ממלכתיות, לטובת אחדות. קודם כל נשאל, מי רוצה אחדות? מי רוצה אחדות? זאת שאלה קלה. פתחנו בה את ההסקט הזה. כולם רוצים אחדות, או כמעט כולם רוצים אחדות. אחדות שאין לה מחיר היא כמו שלום עולמי. יש מישהו שלא רוצה שלום עולמי? כולם רוצים אותו בתנאים שלהם. הבעיה עם שלום עולמי וגם עם אחדות היא לא בעיה עם העיקרון, היא בעיה עם הפרטים. רוסיה רוצה שלום עולמי כאשר אוקראינה נמצאת תחת חסותה. אוקראינה רוצה שלום עולמי כאשר היא משוחררת מהחסות הרוסית. משוחררת ממנה וחוסה תחת ברית נאטו. זו אחת מסיבות רבות לכך ששלום עולמי הוא שאיפה נאצלת, אבל בדרך כלל בלתי מושגת. וכמו שלום עולמי, כך גם אחדות ישראלית. קל מאוד לרצות אותה בעיקרון. קשה יותר לרצות אותה כאשר היא נשקלת מול מחיר. והנה דרך לזהות את הקושי הזה. דרך שמצאנו בסקר של היום השמיני. בסקר הזה שאלנו כמה שאלות על העדפת האחדות, והטובות שבהן, הטובות מבין השאלות האלה, לא שאלו על אחדות באופן כללי. רוצה אחדות? לא רוצה אחדות. אלא על אחדות מול המחיר האפשרי של אחדות. מה המחיר האפשרי של אחדות? כדי שתהיה אחדות, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לוותר על משהו, להתפשר. אחד יסכים שהמדיניות בנושא תחבורה לא תהיה לטעמו, כדי שתהיה אחדות. שנייה תסכים שהמדיניות בנושא בריאות לא תהיה לטעמה, כדי שתהיה אחדות. כמובן, בריאות ותחבורה אלה הנושאים הקלים יחסית. אלה נושאים שאפשר להתפשר עליהם יותר בקלות. אבל אחדות תחייב פשרות גם בנושאים טעונים יותר, כמו המדיניות בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או הסמכויות של מערכת המשפט הישראלית. לכן בסקר שלנו הצגנו סולם ושאלנו כך, ותסלחו לי על הנוסח היבשושי, ככה שואלים שאלות בסקרים. אז הנה ציטוט. החלק העליון של הסקאלה מסמל את העמדות שלך או שלך. החלק התחתון של הסקאלה מסמל את האחדות של החברה. אנא נסה או נסי למקם את הסמן על המקום שהוא בעיניך האיזון הנכון בין הרצון שלך שהמדיניות תהיה כמו שאתה רוצה, לבין הרצון שלך שבחברה הישראלית תהיה אחדות. כלומר, הסברנו, ככל שתשים את הסמן בכיוון העמדות שלך תהיה פחות אחדות, וככל שתשים אותו בכיוון אחדות, המדיניות של ישראל תהיה פחות לפי העמדות שלך. הנה, זו הבחירה האמיתית, זו הבחירה של החיים האמיתיים. לא האם אנחנו רוצים אחדות, אלא האם אנחנו מוכנים לוותר קצת על העמדות שלנו לטובת אחדות. נו, אז מה הישראלים רוצים? ונדגיש, במקרה הזה הסקר בחן עמדות של יהודים בישראל בלבד, לא של כלל הישראלים. זכרו שמדובר על סולם. יש בו 5 דרגות בכל צד. 1-5 לכיוון אחדות, 1-5 לכיוון הדעות שלי. יש גם עמדת אמצע, 0. זה למי שרוצה בדיוק שווה בשווה, איזון שווה בשווה, בין אחדות לבין העמדות שלו. כאשר מסרטטים את העמדות האלה על גרף, ואני מצטער, בהסקט קולי, אי אפשר כמובן להציג גרפים, אבל מי שרוצים לראות את הגרפים, מוזמנים לאתר המדד. הזכרנו אותו קודם, demadad.com, אפשר לראות שם את כל הגרפים. כאשר מציבים את העמדות על גרף, מסתבר שלציבור ככלל, יש העדפה קלה, נו נחשו למה? לעמדות שלו. הוא מעדיף את העמדות שלו לעומת אחדות. כלומר, העובדה שבאופן עקרוני הציבור אומר שהוא רוצה אחדות, כי בשאלה סתמית על אחדות, 84% אמרו לנו שהם רוצים אחדות ברמה די גבוהה. כלומר, כולם רוצים אחדות. אבל העובדה שבאופן עקרוני הציבור אומר שהוא רוצה אחדות, מאותגרת כאשר מוצגת לו הדילמה האמיתית, לא סתם אחדות שכולם רוצים, אלא אחדות לעומת העמדות שלי. ואת זה אנחנו רוצים כבר הרבה פחות. למעשה, אם רוצים להיכנס לפרטים, יש שתי קבוצות שנוטות באופן מובהק לכיוון אחדות, ומוכנות לוויתורים על העמדות שלהן. מי הן הקבוצות האלה? מי שמגדירים את עצמם ימין מתון, ומי שמגדירים את עצמם מרכז. תשאלו מה גודל הקבוצות האלה מכלל החברה הישראלית, התשובה לא מעט. קרוב למחצית מהיהודים הגדירו את עצמם כך בסקר שלנו, או ימין מתון או מרכז. ושימו לב שכאן מדובר על ימין מתון ולא על ימין מרכז. ימין מרכז הוא קצת קטן יותר, אולי גם על זה פעם עוד נכתוב או נאמר משהו. בכל מקרה, 64% ממי שמוגדרים על ידי עצמם ימין מתון, מיקמו את עצמם על סולם אחדות דעות לכיוון אחדות. מספר מאוד דומה, 62% מהמוגדרים על ידי עצמם מרכז, גם הם מיקמו את עצמם על סולם האחדות דעות לכיוון אחדות. אבל זה לא נגמר כאן. זה לא נגמר כאן, כי אחרי ששאלנו שאלה דילמה כללית, האם אתה מעדיף אחדות או מעדיף את הדעות שלך, שאלנו גם שאלות דילמה ממוקדות. כמובן, לא במקרה בחרנו את שתי הסוגיות הכי קשות, זו שפיצלה את ישראל בתקופה שלפני 7 באוקטובר, וזו שעלולה לפצל אותה בתקופה שאחרי 7 באוקטובר. שאלנו כך, מה האיזון הנכון בין הרצון שלך, שהמדיניות של ישראל תהיה כמו שאת רוצה, בנושא של יחסי ישראל והפלסטינים, לבין הרצון שבחברה הישראלית תהיה אחדות? דילמה. דילמה בין העמדות שלך בנושא ישראל והפלסטינים לבין אחדות. ושאלנו גם כך, מה האיזון הנכון בין הרצון שלך שהמדיניות של ישראל תהיה כמו שאת רוצה בנושאים שקשורים למערכת המשפט, לבין הרצון שלך שבחברה הישראלית תהיה אחדות? שני דברים קרו כשעברנו מהדילמה הכללית, אחדות מול עמדות, לדילמות הממוקדות, אחדות מול רפורמה משפטית, אחדות מול הנושא הישראלי-פלסטיני. קודם כל, אצל כל המשיבים, ירדה המוטיבציה לאחדות, ועלתה המוטיבציה לכיוון העמדות שלי. כלומר, לוותר באופן כללי, זה אולי, אולי נסכים לשקול איכשהו, אבל לוותר על דבר קונקרטי, זה כבר הרבה יותר קשה. דבר שני שזיהינו, זה את ההבדל בין קבוצת הימין מתון, אמרנו כבר, אנשי ימין מתון באופן כללי רוצים אחדות, אבל להם קשה יותר לוותר בנושא הפלסטיני, וקל יותר להתפשר לשם אחדות בעניין הרפורמה המשפטית. לעומתם, אנשי קבוצת המרכז, שגם הם כאמור מתעדפים אחדות, אנשי קבוצת המרכז הם אנשים שקשה להם יותר להתפשר בנושא הרפורמה המשפטית, אבל קל להם יותר להתפשר בנושא הפלסטיני. למעשה, רק המרכז נוטה לכיוון אחדות בהקשר הפלסטיני, ורק הימין מתון נוטה לכיוון אחדות בהקשר למערכת המשפט. רוצים להוציא מזה מסקנה פסימית? בהחלט אפשר להוציא מזה מסקנה פסימית. ברגע ששמים על השולחן סוגיה קשה, ישראלים מתעדפים את העמדות שלהם. ברגע שהם מתעדפים את העמדות שלהם, הם פחות מוכנים להתפשר, אפילו אם הם אומרים, או אפילו אם אומרים להם, שהתוצאה תהיה פחות אחדות. אמרנו קודם, שמרחב ההסכמה הוא המקום שבו מפגש מאפשר פשרה. אבל אם ישראלים לא יוותרו על העמדות שלהם, או לפחות יסכימו על ויתור מעשי על העמדות שלהם, לא תהיה פשרה, וגם לא תהיה אחדות. אז מה? אז אין מרחב הסכמה? זה בטח לא אמרנו. אבל אפשר להבין שאיתור של מרחב הסכמה, וזיהוי של גודל הקבוצה של ישראלים שנמצאים במרחב ההסכמה, זה דבר לא קל. בואו ננסה להציע כמה תובנות. נתחיל בתובנה הזאת. אפשר לזהות בישראל קרבה רעיונית בנושאים שונים בין ישראלים שמציבים את עצמם במחנות פוליטיים יריבים. זה ניכר במיוחד בקומה העליונה של חזון. לדוגמה, יש הסכמה נרחבת מאוד של ישראלים שיש להם עניין שישראל תהיה גם יהודית וגם דמוקרטית. למעשה, וזה אני יודע גם מסקרים אחרים שעשינו בזמן האחרון, למעשה רוב גדול של ישראלים, גם בקצה הימין, חושבים שמפלגה שמטיפה לישראל לא דמוקרטית היא מפלגה לא לגיטימית. אגב, זה מה שאומר גם החוק הישראלי. אז הנה, יש הסכמה רחבה. ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית. אפשר לומר די בקלות שמי שלא מקבל את שני העקרונות האלה, מוציא את עצמו ממרחב ההסכמה. מה שכמובן מייצר אתגר ממשי מול המיעוט הערבי, שכולו, כמעט כולו, תומך במדינה דמוקרטית, אבל חלקו מתנגד למדינה יהודית. הוציאו את אלה ממרחב ההסכמה, וכבר מרחב ההסכמה מצטמצם באיזה 15%, כלומר כבר ירדנו לפוטנציאל של 85% הסכמה, ולא של 100%. על מה עוד יש הסכמה רחבה? יש הסכמה נרחבת, אבל קצת פחות נרחבת, של היהודיות של המדינה, העובדה שישראל היא מדינה יהודית, יש גם משמעות דמוגרפית, כלומר צריך רוב יהודי, וגם משמעות תרבותית. יש הסכמה, דומה, אבל עוד פחות גורפת, שהמשמעות של מדינה דמוקרטית היא גם של מדינה שיש בה בחירות ושלטון רוב, וגם מדינה שיש בה הגנה על זכויות אדם. עכשיו נזכר, אנחנו רוצים לזהות מרחב הסכמה. נגיד שאנחנו רוצים לבדוק מי מסכימים לכל מה שאמרנו עד עכשיו. גם מדינה יהודית, גם מדינה דמוקרטית, גם רוב יהודי, גם תרבות יהודית, גם בחירות ושלטון רוב, גם זכויות אדם. כמה ישראלים נמצאים במרחב הסכמה משותף של כל הדברים האלה ביחד? זה אחד הדברים שבדקנו. ומה גילינו? שאין רוב בקבוצה המשותפת שמסכימה לכל הדברים האלה ביחד. אם רוצים שמרחב הסכמה יכלול רק את מי שמסכימים לכל אלה ביחד, זו קבוצה של קצת יותר מ-40% מהיהודים. ומצד שני, גם אם הקבוצה הזאת איננה רוב, היא בפירוש הקבוצה הגדולה ביותר ובפער משמעותי לעומת קבוצות אחרות. כלומר, הטענה שמופיעה בספר של מיכה גודמן, ואם תרצו תקראו, הטענה שיש בישראל קבוצה מרכזית לעומת כמה קבוצות פריפריה, מתיישבת עם הממצאים האלה. אבל מתיישבת בזהירות, כי הקבוצה הכי גדולה זה עדיין לא כמו קבוצת הרוב. לא נעבור כאן על כל ממצאי הסקר, כי לעבור על ממצאים בהסקט זה קצת מייבש, וגם יש הרבה ממצאים. בהערות השוליים של הספר היום השמיני, יש הערה אחת ארוכה ארוכה, 2,000 מילה או יותר, הערה שחתומים עליה עורכי הסקר. היא מסבירה מה מצאנו בו, וגם היא לא מכסה את הכל, ומי שרוצה מוזמן לסרוק את הקוד שמופיע, ולדלג לאתר המדד שבו, כפי שכבר אמרנו, יש עוד הרבה מספרים, ואפילו אלה לא הכל. אמרנו, השאלה הגדולה שקשה להשיב עליה, היא מה בדיוק גודלה של קבוצת הישראלים ההיברידים, זה עוד מונח שמיכה גודמן משתמש בו, קבוצת הישראלים ההיברידים שמאכלסת את מרחב ההסכמה. יש מספיק ראיות שמאפשרות לטעון שהמרחב עצמו קיים, וגם שהוא מכיל את הקבוצה הגדולה ביותר בישראל. אבל כמה ישראלים נמצאים בו בדיוק? זה משתנה בכל פעם שבוחנים את המרחב בדרכים שונות. ניתן דוגמה, לקחנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אתה מסכים שבטווח הקצר לא כדאי לישראל להביא לפירוק של הרשות הפלסטינית. עוד שאלה, בטווח הקצר מה שחשוב מול הפלסטינים זה הביטחון, ובטווח הבינוני ארוך היפרדות מקסימלית. שתי שאלות, אחת שוללת את פירוקה של רשות הפלסטינית, והשנייה אומרת שבטווח הקצר צריך ביטחון, ובטווח הארוך צריך היפרדות. כמה אנשים מסכימים לשני הדברים האלה ביחד? יש לי תשובה, 56%. זו קבוצה דומיננטית במובהק, יותר גדולה לעומת קבוצות שרוצות בפירוק של הרשות הפלסטינית, או קבוצות שרוצות הפרדה מיידית מהפלסטינים. אז אפשר לומר שיש כאן מרחב הסכמה מסוים, בנוגע למה לא צריך לעשות כרגע. לא לפרק את הרשות הפלסטינית, וגם לא לתת לאחריות על הביטחון. אולי יש כאן הסכמה גם ביחס למה שרוצים בעתיד, היפרדות מקסימלית. אבל ההסכמה הזאת מתייחסת, אמרנו, רק לשתי שאלות. מה קרה כשניסינו להצליב הסכמות לשש שאלות? ירדנו בשיעור ההסכמה. רוצים את הפירוט? ניתן את הפירוט. המדובר בקבוצה של מי שישיבו גם וגם על מהי דמוקרטיה, כלומר, אמרו שדמוקרטיה זה גם בחירות וגם זכויות אדם, השיבו גם וגם על מהי מדינה יהודית, גם רוב וגם תרבות, השיבו שישראל צריכה לשמר שליטה ביטחונית אבל לא שליטה אזרחית על השטח בעזה, השיבו שבטווח הקצר לא כדאי לישראל להביא לפירוק של הרשות הפלסטינית, השיבו שצריך להיות שוויון זכויות אזרחי ליהודים ולערבים, ושאלה אחרונה מהשש האלה, כבר הזכרנו אותה, מי שהשיבו שבטווח הקצר מה שחשוב מול הפלסטינים זה הביטחון, ובטווח הבינוני ארוך היפרדות מקסימלית. בהנחה שאלה, כל השש, ואני יודע שאתם לא זוכרים אותן, בהנחה שאלה התשובות שמגדירות את עמדת המרכז, עמדת ההסכמה שגודמן חותר אליה, יש קבוצה של 41% שענתה את התשובות שציינו כאן על 5 או 6 מתוך 6 השאלות שהזכרנו. הבנו? 5 או 6 מתוך ה-6 נותן קבוצה של 41%, מרחב הסכמה של 41%. ואם אתם מסתפקים בהסכמה על 4 מתוך ה-6 שאלות, אז אפשר כבר לקפוץ ל-68%. אז יש או אין מרחב הסכמה? זה בעצם תלוי במידה רבה בציפיות שלכם. אם אתם טובים הסכמה בשש מתוך שש השאלות האלה, או לא משנה, שש שאלות אחרות, יהיה לכם קשה לזהות קבוצה גדולה. אם תסכימו לחמש משש, יהיה לכם קל יותר, ולארבע משש, קל עוד יותר. וזה לפני שהתחלנו לדבר על מהות השאלות, על התוכן שלהם. אם תחפשו קבוצה גדולה של ישראלים שמסכימים גם לאמירה, אסור לשבת עם נתניהו, וגם לאמירה, נתניהו המלך, זאת תהיה קבוצה קטנה מאוד, קבוצה של תימהונים. כך שקודם אתם צריכים לחשוב מה המאפיינים שאתם מחפשים בקבוצה שאתם רוצים לבחון את גודלה, ואז אתם צריכים לבחון את גודלה, ואז תוכלו לגלות אם היא גדולה או קטנה, אם היא קיימת או היא דמיונית. כמה ימים אחרי שקמיל פוקס הלך לעולמו, דיברתי בקצרה באירוע לזכרו, ואני רוצה לצטט ממה שאמרתי כמה שורות. השורות האלה יהיו בעצם סגירת מעגל גם לפרק הזה של ההסקט. אז הנה, כך אמרתי. מאז שנפטר, עברתי על כל המיילים שהוחלפו בינינו. מאות רבות מאוד. מה אומר לכם? זו הייתה חוויה מתסכלת. מצב אקסל עם הנתונים שביקשת. מצרף את הניתוח עם ההצלבות שנראות לי מתאימות. שים לב למה שיצא בעמודה השלישית. במיילים כאלה קשה מאוד למצוא סימנים של חיבה. אבל מצאתי מייל אחד, שבו השיב על ההצעה המקורית להקים את המיזם המשותף האחרון שלנו, אתר המדד. זה מייל מ-24 באוגוסט 2020, וקמיל כתב בו כך, אם תרצו אותי, אצטרף ברצון ודי בהתלהבות. די בהתלהבות, זה קמיל, שגם אחרי שעשה כל כך הרבה דברים, עוד ידע להתלהב מרגע של גילוי בתוך הנתונים. אם תרצו אותי, גם זה קמיל, תמיד לוקח בחשבון את האפשרות שאולי פונים אליו רק מתוך נימוס או בלי כוונה אמיתית. צאו ראה איך האדם נוהג. לפני כמה חודשים התנצלתי בפניו חצי בצחוק על כך שאני גונב ממנו בלי ידיעתו משפט קבוע שלו ומשתמש בו לצרכיי. מכל הדברים שאמר לי, זה המשפט שהחלטתי לקחת איתי כירושה בלי לבקש רשות מאף אחד. גם האמת היא אופציה. זה המשפט. גם האמת היא אופציה. רוצה לומר, אין אופציה אחרת. דוגמה. קמיל, איך נציג את הנתונים האלה? הרי ברור שמשהו בשאלון השתבש. תשובה, גם האמת היא אופציה, כלומר, נציג ונגיד את האמת שישתבש. צא וראה איך האדם נוהג, לא לוקח את עצמו מדי ברצינות, ותמיד תמיד אומר את האמת. זהו, זה קטע קצר ממה שאמרתי עליו, אחרי הרבה מאוד שנים שבהן בעיקר למדתי ממנו. ומה על מרחב ההסכמה? מה על מרחב ההסכמה, יש או אין? גם האמת היא אופציה. טעמנו ממנה משהו, והשאר בספר היום השמיני. הכיפות והשועל, אם תבקרו באתר שלנו, תוכלו לעיין בפרק מספרו של מיכה גודמן וגם לרכוש את הספר, תוכלו לרכוש אותו גם בכל חנויות הספרים, וכמובן, אצל השותפים שלנו בעברית. סדרת ההסקטים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. דולב אזולאי מעברית מסייע בזה מאוד. יעל לוינובסקי, מפיקה ועורכת את ההסקט, לשניהם נאמר תודה. באתר תוכלו למצוא גם את המשחק האנושי, ספרם של ארז יואלי ומשה הופמן. המשחק האנושי. בשבוע הבא נארח כאן את יואלי לשיחה על תורת המשחקים והרבה מעבר לזה. הספר של הופמן ויואלי מוסיף נדבך לתורת המשחקים. הוא מסביר באמצעותה את אופן ההתפתחות של מעשים ואמונות של בני אדם. אז יש בו הרבה מאוד דברים שאולי אתם מכירים, אם כבר קראתם משהו על תורת המשחקים, כמו דילמת האסיר, משחק נציונה, שיווי משקל נש, דברים כאלה. אבל יש בו גם העמקה לתיאור של התנהגויות שלא בטוח שזיהיתם עם תורת המשחקים. אתן לכם דוגמה אחת שאני אוהב. דוגמה אחת, למה פרפרים תופסים מקום בשמש? באמת, למה פרפרים תופסים מקום בשמש? את החומית המנומרת, סוג של פרפר, לא קל למצוא בישראל, או כך לפחות אומרים לי חובבי פרפרים. בבריטניה הוא נפוץ הרבה יותר, ושם הוא גם מילא את תפקידו ההיסטורי, תצפיות בפרפר מהסוג הזה ישררו השערה חשובה בתורת המשחקים. נזכיר את הסיפור בקצרה, זה רק מבוא לשיחה עם ארז יואלי בשבוע הבא. זכר החומית אוהב לעמוד בשמש. מכיוון שהוא חי בשולי יערות, כתמי השמש מפוזרים וגם זזים, ככל שמקום השמש בשמיים משתנה. הזכרים מוצאים קטם, נעמדים בו, וזזים איתו עם קטם השמש ככל שהוא זז. הם מחכים לנקבות, כתמי השמש הם השאב שיש עליו תחרות בין הפרפרים. מה קורה כשפרפר תופס קטם ואז בא חברו הפרפר ורוצה דווקא את הקטם שלו? החוקר ניק דייביס הבחין שמה שקורה הוא סוג של הצגה. פרפר פולש נכנס לקטם של חברו, החבר מגיב בזעם, מכל פרפרים סוער נראה כמו קרב, אבל הסוף תמיד אותו סוף, תמיד אותו סוף. הפולש מסתלק, בעל הקטם המקורי מנצח. למה זה קורה? תורת המשחקים מספקת תשובה, וליתר דיוק המתמטיקה של משחק המכונה נציונה. דייביס הניח שפרפרי החומית המנומרת התפתחו כך, שבכל מקרה של תחרות על קטם הם משחקים נציונה. הדייר המקורי של הקטם משחק את הנץ, זה הפרפר הראשון, והפרפר הפולש משחק את היונה. נץ ויונה הם דימויים נוחים כדי לומר, תוקפן הוא וטרן. במשחק שיש בו תחרות על משהו, כמו קטם שמש, שיש בו שני שחקנים ושאפשר לשחק בו או תוקפן או וטרן, נוצר שיווי משקל רק במקרה שבו שחקן אחד מחליט לשחק נץ והשני מחליט לשחק יונה. בכל מצב אחר, לשחקנים יש בחירה טובה יותר ולכן אין שיווי משקל. למתעניינים גגלו שיווי משקל נש. ובתרגום למדיניות בת ימינו, כל עוד מישהו חושב שמעבר שלו לעמדה תוקפנית ייאלץ את יריבו לעבור לעמדה וטרנית, הקרב נמשך. אלה יהיו שני ניצים שיתישו זה את זה בקרב שכולו הפסד. סכנת השמדה, תמורת הזכות לעמוד בקטם שמש. אז על זה, לא על פרפרים, על תורת המשחקים, על זה נדבר עם ארז יואלי בשבוע הבא, ובשבוע שאחריו תהיה כאן הרבנית מיכל נגן, האמת היא שקשה לדמיין שתי שיחות יותר שונות משתי השיחות האלה. ארז יואלי, מיכל נגן. ועד שיבואו, ניתן לכם כמה ימי מנוחה, לא הרבה. אחרי פסח, לקראת ימים של זיכרון ושל עצמאות, ימים טעונים מאוד תמיד וטעונים הרבה יותר השנה. נזכיר שאנחנו כאן כמעט כל שבוע. מדברים על מה שמעניין סקרנים וסקרניות, משתדלים לספק לפחות בחלק מהמקרים מפלט מהחדשות הבלתי פוסקות, דווקא היום אני לא בטוח שעמדנו בזה. משתדלים לספק מפלט מהחדשות הבלתי פוסקות, אבל לא מתעלמים מהם כמובן. הן כל הזמן ברקע. שישובו החטופות והחטופים, שישובו החיילות והחיילים, שתשוב מדינת ישראל וכולנו איתה, לשפיות, לשלווה, לתקווה. להשתמע.